אנחנו ביום חמישי בפרשת לך לך, פרק י"ד, פסוק כ"א. אחרי שאברהם אבינו חזר מהמלחמה שהוא ניצח את כדרלעומר ואת המלכים, ולמדנו שמלך סדום היה המלך שניצל מהמלחמה הזו, זה למדנו כבר אתמול.
הוא היה מחמשת המלכים או מארבעת המלכים?
מחמשת המלכים, והוא ניצל. אז זה נלמד ההמשך. היום המלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש והרכוש כך לך. מלך סדום היה המלך מתוך חמשת המלכים שהם נוצחו, וכשהם נוצחו אז חלק מהעם שלו מת במלחמה, חלק ככה, חלק ככה. הוא עצמו גם טבע בתית, הוא ניצל. רש"י, התורה אמרה לנו, אתמול למדנו, שכשאברהם אבינו הלך להציל את לוט, הוא לקח את לוט ואת הרכוש של לוט, אז התורה אמרה שאברהם אבינו הצליח להציל גם את הנשים ואת העם. אברהם אבינו הצליח לקחת בשבי, הוא הצליח לקחת גם כן חיילים בשבי. אז אומר מלך סדום עכשיו לאברהם אבינו, ביום המלך סדום אל אברהם, אומר לי, תן לי הנפש. מה בוא שתן לי הנפש? מסביר רש"י, הגופים מן השבי שלי שהצלת, אחזר לי הגופים לבדם. הרי במלחמה הזו הצלחת להחזיר בשבי, לקחת בשבי
רכוש,
בסדר, לא אכפת לי, אבל לקחת גם אנשים בשבי. שכך למדנו שאברהם אבינו לקח את האנשים ואת העם. מה זה העם? הוא לקח בשבי, הוא הציל הרבה אנשים מתושבי סדום ועמורה, מהמלכים המנוצחים. אז אברהם אבינו לקח
אותם.
אז מלך סדום אומר לאברהם, תן לי הנפש, תחזיר לי את הרכוש שלקחת במלחמה, רכוש שהיה שייך לסדום, תשאיר לך. אבל את הנפש, את החיילים, את העם, את האנשים שהצלחת לקחת בשבי, הם אנשים של תושבי סדום לשעבר, תן לי אותם.
תן לי אותם, שלא יתקלקלו בסדום, במעשה סדום.
לא, תן לי אותם, תחזיר לי אותם.
אבל איך אתה לא באמת?
בוא נראה את הפשוטה של מקרה הזה, נדבר על הרעיונות שלנו. ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל אדוני אל עליון, קונה שמיים וארץ. אומר אברהם אבינו למלך סדום, אני נשבע, אני עכשיו הולך להישבע, ומה הוא רוצה להישבע נראה אחר כך בפסוק הבא, שהוא לא רוצה לקבל אפילו רכוש, למרות שמלך סדום אומר לו, אני מוותר על הרכוש, קח את הרכוש של, שלקחת במלחמה, את הרכוש אני, אומר אברהם אבינו, אני מוותר. למרות שאברהם אבינו אומר לשון עתיד, סליחה, לשון עבר, הוא אומר, הרימותי ידי, כאילו שהוא כבר נשבע, לשון עבר, אז רש"י יסביר לנו שהכוונה היא שהוא הולך עכשיו להישבע. כי לפני שמלך סדום בא לבקש, לא היה לו עניין מה להישבע, שהוא לא ייקח כלום. זה מה שרש"י מסביר. הרימותי ידי, קודם כל, מה זה לשון שבוע. עכשיו אברהם אבינו כאן בעניין הזה נשבע שהוא לא רוצה לגעת מהרכוש של סדום כלום. אבל למרות שהוא לשון, אומר איזה לשון עבר, אומר רש"י, מרים אני את ידי לכן עליון. עכשיו אני הולך להישבע. מביא רש"י הוכחות משתי מקומות, שלמרות שכתוב שם לשון עבר, אבל הפירוש הוא שהוא הולכים לעשות את זה עכשיו, מכאן ולאבא. הוכחה ראשונה מביא רש"י, וכן בי נשבעתי. מה זה בי נשבעתי? זה אנחנו נלמד בעזרת השם בסיפור של העקידה, שאנחנו רואים את זה כל יום, שהמלאך אומר לאברהם אבינו, בי נשבעתי. אז מה זה בי נשבעתי? הוא נשבע כבר? הוא הולך עכשיו להישבע. אז מה זה בי נשבעתי? נשבע אני, למרות שזה כתוב לשון עבר. וכן, הוכחה נוספת מביא רש"י, שכתוב שם מתי שאברהם אבינו קונה את חברון שם, מערת המכפלה, אז הוא אומר לו, נתתי כסף השדה, קח ממני. מה זה נתתי? הוא כבר נתן? עכשיו הוא הולך לתת. למה זה כתוב לשון עבר? נותן אני לך כסף השדה וקחהו ממני. אז רואים שדרך התורה לפעמים לכתוב על דבר שהולכים רק עכשיו לעשות אותו, כאילו כבר עשינו אותו. גם פה הוא אומר לו, הרימותי ידי. מה פירוש הרימותי ידי? כאילו כבר נשבעתי. לא, עכשיו הוא הולך להישבע.
זאת אומרת, זה בלשון עבר,
אבל
אתה מתכוון לעתיד.
לעתיד, בדיוק. מה הוא אומר אברהם אבינו? מה אני הולך להישבע? פסוק חף ג' אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני השארתי את אברהם. אומר לאברהם אבינו, השבועה שלי מחולקת לשני חלקים, אני לא רוצה לקחת ממך מחוט ועד שרוך נעל, זה שלב, זה אחד ממלך סדום, מהרכוש שלו, ושלב שני הוא גם ואם אקח מכל אשר לך. מה הם שתי השלבים הללו? אז רש"י מסביר, אם מחוט ועד שרוך נעל עקב לעצמי מן השבי, מהשבי אני לא רוצה לעקב לעצמי שום דבר, לא חוט ולא שרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, זה חלק שני בשבוע, ואם תאמר לתת לי שכר מבית גנזיך, אם תרצה מלך סדום יגיד לאברהם אבינו, יש לי איזה בית גנזים, יש לי אוצרות חבויים, אז אני רוצה לתת לך איזה שכר, okay. איזה הערכה על מה שעשית, אומר אברהם אבינו, לא רוצה לקחת מהשבי שום דבר, וגם לא רוצה לקחת שום דבר מהשכר שאולי תרצה לתת לי, אומר לו, לא אקח, לא רוצה לקחת כלום.
אבל ומה
הסיבה? לא, מאף אחד. מלך סדום היחיד שנשאר בחיים שם, שאיתו יכול בכלל לדבר. מה הסיבה שאברהם אבינו לא רוצה לקחת ממנו כלום? לא מהשבי ולא מהמתנות שאולי רוצה לתת לו, ולא תאמר וגומר. שלא יהיה מצב שיגידו שמי עשה את אברהם אבינו עשיר, מלך סדום. למה אומר אברהם אבינו? שהקדוש ברוך הוא הבטיחני לאשרני, שנאמר ואברכך וגומר. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לי עשירות, אני לא רוצה לקחת את זה ממך. פה את המילה, את העניין הזה צריך קצת להבין מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא ייתן לו עשירות. הרי ברור שהדרך שהקדוש ברוך הוא ייתן לו עשירות זה בכל מיני דרכים שמתרחשים פה בעולם, אז אולי זה שמלך סדום נותן לו כרגע רכוש, אולי זה חלק מהברכה שהקדוש ברוך הוא מברך אותו. איך אברהם אבינו אומר לו לא רוצה, הקדוש ברוך הוא ייתן לי? ובמיוחד השאלה גוברת שאנחנו יודעים שקראנו, למדנו כבר בימים קודמים בפרשתנו יום שני, למדנו שאברהם אבינו היה אצל פרעה, כן, הסיפור הזה עם שרה, ושם כתוב שאברהם נתן לו מתנות, צאן ובקר, צאן ובקר וחמורים ועבדים, לפחות נתן, פרעה נתן לו הרבה מתנות ואברהם אבינו לקח את זה. אז למה שם הוא לא חשש שיגידו פרעה השאיר את אברהם ומסדום לו? אז ההסבר הוא ככה, שמתי מתי שאברהם אבינו מקבל משהו כמתנה מבן אדם שהחליט לתת ביוזמה עצמית או כתשובה שהוא רוצה לעזור בתשובה, אז אומר אברהם אבינו, זה סימן שזה בא מלמעלה. אבל פה מלך סדום רוצה לתת לו רק בגלל שהוא הפסיד, הוא נשבע בשבי והוא הפסיד ממון, הוא הפסיד רכוש, הוא הפסיד דברים, ועכשיו הוא רוצה לתת את זה בגלל הצרות שהוא עבר, אז הוא רוצה לתת לאברהם אבינו משהו. הוא אמר אבינו, דברים, מתנות שבאים כתוצאה מצרות זה לא ברכה שהקדוש ברוך הוא התכוון. דברים שבאים כתוצאה מכבוד, מתנה שלא באה בגלל צרות ובעיות, זה בסדר, זה בא ישירות מהקדוש ברוך הוא. זה ההבדל בין מה שהוא קיבל מפרעה לבין מה שהוא לא רוצה לקבל ממלך סדום. אומר לנו
בעצמו לא יחשוב שבזכותו כביכול הוא ניצוד, נכון? זאת הכוח שלו.
אומר לנו התורה פסוק חף ד', אברהם אבינו אומר שהוא בעצמו לא רוצה לקחת, אבל עבור האנשים שהלכו איתו למלחמה ועבור האנשים שהיו שותפים לעניין, הם כן יקבלו שכר. מי כן? אומר אברהם ככה בפסוק חף ד', בלעדיי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו איתי, הנר אשכול וממרי, הם יקרו חלקם. תסביר רש"י כך.
יכול להיות פעם להגיד, לוד היה בשבי אצל מלך סדום, כן? ואברהם
הלך להציל אותו. הוא לא היה בשבי אצל מלך סדום. לוד היה במלחמה שהמלך כדר לעומר לקח אותו בשבי, ואברהם אבינו הלך להציל את לוט מכדר לעומר ועוד ארבעת המלכים. מלך סדום היה גם באותו בעיה,
חמשת המלכים,
אז הוא ניצר ולקח רכוש. אז אחרי זה הוא רוצה להזיר את זה כל
אחרי זה מלך סדום בא אליו ואומר לו, את הרכוש אני מוכן להשאיר אצלך, תחזיר לי את האנשים. אמר אבינו, קח את האנשים, קח גם את הרכוש, אני לא רוצה שום דבר ממך. מי כן אומר אברהם יקבל? אז רש"י מסביר, הנערים. מי הם הנערים? עבדיי אשר הלכו איתי, כמו שקראנו בשיעור של אתמול, שהפסוק אמר הוא ועבדיו, אברהם אומר הלך עם העבדים שלו, ועוד הנר אשכול וממרי וגומר. למרות שהנר אשכול וממרי לא הלכו למלחמה, אלא כמו שקראנו הם שמרו על הרכוש של אברהם אבינו, אז למה הם צריכים לקבל? אומר רש"י, אף על פי שעבדי נכנסו למלחמה, שנאמר הוא ועבדיו היקם, והנר וחבריו ישבו על הכלים לשמור, אז למה הם צריכים לקבל גם כן מהרכוש? אומר רש"י, אפילו אחי, הם יקחו חלקם, כי מי ששומר על הרכוש בעת מלחמה הוא שותף למלחמה. וממנו למד דוד שאמר, מה אמר דוד המלך? כחלק היורד למלחמה וכחלק היושב על הכלים יחדיו יחלוקו. אז דוד המלך אמר שכשחוזרים ממלחמה ורוצים לחלוק את השלל, אז חולקים את זה באופן שווה בין אלה שנלחמו בפועל לבין אלה שישבו. כן, בדיוק. ולכך נאמר שם, לכן כתוב שם אצל דוד המלך, אומר לנו הפסוק בספר שמואל, ויהי מהיום ההוא ומעלה וישימיה לחוק ולמשפט, ולא נאמר והלאה, לפי שכבר ניתן החוק בימי אברהם. אומר, זה מלמד אותנו שאם היה כתוב מהיום ההוא והלאה, פירושו שזה התחיל תקנה חדשה אז ומאז והלאה. שכתוב מהיום ההוא ומעלה, המילה ומעלה פירושה שזה דבר שהיה גם קודם, זה לא רק התחיל אז, וזה באמת היה קודם, זה התחיל כבר מאברהם אבינו. אחרי הסיפור הזה שאברהם אבינו חזר במלחמה וניצח והצליח להציל את לוט עם כל העניין הזה, אומר לנו הפסוק, פרק ט"ו פסוק א', אחר הדברים האלה היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. מסביר רש"י, אחר הדברים האלה, כל מקום שנאמר אחר סמוך, אחרי מופלג. אם כתוב אחר, פירושו של דבר שזה היה צמוד אחרי המקרה הקודם. אם כתוב אחרי, אחרי עם יוד, זה אומר שאחרי לשון רבים עם יוד, זה אומר שעברו הרבה דברים עד שהגיע הדבר הזה. פה שכתוב אחר, פירושו שהמקרה הזה שהקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו במחזה, זה ממש אחרי הסיפור של שהוא ניצל מהמלחמה עם המלאכים. מה הקשר בשני הדברים? הסביר רש"י בראשית רבה, אחר הדברים האלה, אחר שנעשה לו נס זה שהרג את המלאכים, והיה דואג ואומר שמה קיבלתי שכר על כל צדקותיי, לכך אמר לו המקום, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך מן העונש, שלא תענש על אותה, על כל אותה נפשות שהרגת. מה שאתה דואג על קיבול שכרך, שכרך הרבה מאוד. צריך להבין מה רש"י כאן אומר. לכאורה רש"י התחיל ואמר שהדאגה של אברהם אבינו הייתה שמה קיבלתי שכר על כל צדקותיי, זו הייתה הדאגה שלו. ומה נאמר בתשובת הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? לכאורה תשובה לשאלה הזו היה צריך להיות, אל תדאג, שכרך הרבה מאוד. אבל לא, יש כאן תוספת, אומר לו, מה מהעונש לא תענש על כל אותן נפשות שהרקת. לכאורה אברהם אבינו בכלל לא דיבר על הנפשות האלה ולא דאג מעונש, הוא רק דאג משכר. מה פתאום נכנס לו כאן בתשובת הדברים שמהנפשות שהרקת לא יהיה לך עונש? אלא המפרשים אומרים שזה אחד קשור לשני. אמר לו הקדוש ברוך הוא כך, אם אותן נפשות שהרקת לא היה מגיע להם למות ואתה הרקת אותם, אז יכול להיות שאולי מגיע לך עונש על שהרקת, ומי אומר שבכלל מגיע לך שכר, אולי בזבזת את השכר שניצלת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, זה כאילו אדם לוקח קמח טחון וטוחן עוד הפעם. הרי שטוחן קמח טחון מתייחס משהו, המעשה שלו בכלל שווה משהו? שום דבר, טחן את הקמח טחון. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך שכל הנפשות האלה שהרקת הם היו רשעים גמורים, והם היו חייבים מיתה גם לפני שהרקת אותם. במילא זה שהרקת אותם, הרקת אנשים מתים בכלל. במילא אם הרקת אנשים מתים, אז זה שאתה ניצלת זה בכלל לא נס. הם אנשים שהם צריכים למות, בתהליך הטבעי הם צריכים למות. אז במילא אל תדאג, אולי השכר יתבזבז שניצלת. זה שניצלת זה לא נס בכלל. כי האנשים שמתו זה היה רגיל, הם היו צריכים למות, אין לך מה לפחד. ומילא השכר הוא שכרך הרבה מאוד, זה הקשר בשני הדברים ברש"י. ואז אחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו ששכרו הרבה מאוד, אומר אברהם, ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. מה הכוונה? אומר אברהם אבינו, נכון, אני אקבל הרבה שכר, אבל מה יעזור השכר שהוא יקבל אם אין לו ילדים שממשיכים אחריו, אין לו המשך. בוא נראה את רש"י. הולך ערירי, מה פירוש הולך ערירי? מביא רש"י כאן שני פירושים למילה ערירי. פירוש הראשון הוא מביא ממנחם בן סרוק. מנחם בן סרוק חיבר ספר בדקדוק, קוראים לזה מחברת מנחם, ורש"י מביא אותו הרבה פעמים להסביר מילים בתורה. אז אומר רש"י שמנחם בן סרוק בספרו מחברת מנחם הוא מסביר את המילה ערירי, הוא אומר ערירי הוא פרשו לשון יורש, הוא מסביר ערירי, פירוש המילה ערירי זה יורש, וחיבר לו במחברת שלו, במחברת מנחם, הוא הביא הוכחה מהפסוק שכתוב בספר מלאכי, ער ועונה. ער זה כמו יורש, וממילא המילה ערירי יש לה מילה דו משמעותית. פעם המילה ערירי לפי מנחם בן זרוק זה אחד שיש לו בן, ופעם ערירי יכול להיות אחד שאין לו בן. פה ערירי זה בלא יורש. מביא הוכחה איפה אפשר להגיד, איפה רואים שמילה אחת יכולה להיות במשמעות לפעמים חיובית ואותו מילה עצמה במשמעות שלילית. ומביא הוכחה, כתוב באיוב, כאשר תאמר ובכל תבואתי תשרש. מה זה תשרש? אז פעם תשרש יכול להיות שזה יקה שורשים, זאת אומרת שהשורשים יתפסו היטב באדמה, ופה בפסוק הזה באיוב מה זה תשרש? תעקר שורשיה, תעקור את השורשים. אז רואים שאותו מילה תשרש יכול להיות בלשון השרשה ובלשון לעקור. כך לשון ערירי, פה זה חסר בנים, למרות שהמילה ערירי יכולה להיות גם במשמעות שיש לו בנים. ובלז, מה הפירוש של המילה ערירי בלז? דישן פינטינץ. מה הכוונה? זה אחד שהוא חסר ילדים. ככה מביא רש"י בשם מנחם בן סרוק, אבל רש"י חולק עליו. רש"י אומר, ולי נראה לא. ער ועונה, מה שכתוב שהבאת קודם מהמלאכי, את המילה ער ועונה, שם הער זה לא ער, זה לא ילדים. למרות ששם בפסוק מביאים את המילה ער במשמעות של ילדים, לא בגלל שער זה ילדים, אלא ער זה אומר מגזרת וליבי ער. מה זה וליבי ער שכתוב בשיר השירים? מה זה וליבי ער? ער זה פשוט ער, ער ולא ישן. אז הפירוש הוא שכתוב שם במלאכי שאומרים שלא יהיה לו בן, כתוב שלא יהיה לו ער, מה הכוונה שם? שלא יהיה לו בן תלמיד חכם. כי אם יש לבן אדם בן תלמיד חכם, אז מה הוא עושה בלילה? הוא לא ישן, הוא יושב בישיבה ולומד. עכשיו אומרים לו, לא יהיה לך ער. מה הפירוש לא יהיה לך ער? לא יהיה לך בן תלמיד חכם. אז לא הפירוש שהמילה ער זה בן, ער זה מלשון עירנות, רק שם הער נדבק למילה בן במשמעות בן תלמיד חכם. אז במילא אין קשר בין הפסוק ההוא ער למילה ערירי. מה אם ככה פירוש המילה ערירי לפי רש"י? אומר רש"י וערירי, אתה רוצה לדעת מה פירוש המילה ערירי? ערירי זה לא כמו שמנחם בן סרוק אמר שזה משמעות בן, אלא ערירי זה לשון חורבן. הפירוש המילי זה חורבן, ער זה פירוש ערנות, ערירי זה חורבן. מביא רש"י ארבעה פסוקים בתורה שרואים שהמילה ערירי זה במשמעות חורבן, ובמילא מובן, אדם שאין לו בן, אז הבית שלו כאילו נחרב. מביא רש"י ארבעה מקורות, מקור ראשון זה מתהילים, ארו ארו, ארו ארו זה נחרבו עד היסוד, כן? וכן מביא רש"י פסוק שני כתוב אצל הנביא חבקוק ערות יסוד, וכן פסוק שלישי הוא מביא שכתוב ברמיהו ערער תתערר, וכן פסוק רביעי הוא מביא מהנביא צפניה כי ארזה עירה. בכל אופן רש"י חולק על מנחם בן סרוק ומסביר שערירי זה לא מלשון בן, אלא ערירי זה מלשון חורבן. ואז אומר אברהם אבינו, בן אין לי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. מה פירוש בן משק ביתי? אז כמו שהיום אומרים, מי שומר על המשק, מי אחראי על המשק, מי מטפל בבית, זה ככה רש"י מסביר. ובן משק ביתי כתרגומו, מה התרגום אומר? ובר פרנסה אחדין בביתי, מי שמתעסק בפרנסה של הבית, שכל ביתי ניזון על פיו, כמו שכתוב שם אצל יוסף הצדיק שם במצרים, ועל פיך אישק, כן? אפוטרופה שלי. ואז מה דברי אברהם לאברהם לקדוש ברוך הוא אומר לו ככה, ואילו היה לי בן, היה בני ממונה על שלי, אבל כרגע שאין לי בן, אז בן משק ביתי, מי הוא האחראי על המשק שלי? דמשק אליעזר. מה זה דמשק? מה זה דמשק אליעזר? אליעזר אנחנו יודעים מי זה, למה קוראים לו דמשק? מביא רש"י שלוש פירושים. פירוש ראשון, דמשק, לפי התרגום, מדמשק היה, פשוט היה מדמשק במקור שלו, אברהם אבינו הביא אותו מדמשק, ופירוש דמשק אליעזר, זה אליעזר מדמשק, פירוש הפשוט ככה התרגום אומר. לפי נדרש אגדה, למה קוראים לו דמשק? שרדף המלאכים עד דמשק, בסיפור הזה עם המלאכים שהוא רדף עם אברהם אבינו, הוא עצר בדמשק, לכן קראו לו דמשק אליעזר. פירוש שלישי מביא רש"י, בגמרא שלנו דרשו נטריקון. הגמרא אומרת שדמשק זה חיבור של שלוש מילים, דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, שהוא היה זה שלימד תורה את כל האנשים, כל המקורבים של אברהם אבינו, מי הסביר להם והעביר להם את המסר של אברהם אבינו, זה היה אליעזר, לכן קוראים לו דמשק. הוא דולה מהבאר של אברהם ומשקה לאנשים אחרים שמגיעים אליו ללמוד. נטריקון זה כמו גימטריה או כמו חיבור של מילים, זה כמו שתי מילים שהתחברו למילה אחת. דם מסק זה דם, זה כמו דולה, ומשק זה כמו משקה, חיבור של שני מילים. ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. אומר רש"י, אין לי לא נתת זרע, ומה תועלת בכל אשר תיתן לי? עונה לו הקדוש ברוך הוא פסוק ד', והנה דבר אדוני אליו לאמור לו, ירשך זה, כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה ויאמר, הבט נא השמיימה, ספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. מסביר רש"י ויוצא אותו החוצה, מה הפירוש ויוצא אותו החוצה? מביא רש"י שלוש פירושים. פירוש ראשון, מביא רש"י לפי פשוטו, הוציאו מאוהלו לחוץ לראות הכוכבים, פשוט הוציא אותו מהאוהל, כי ההתגלות הנבואה הייתה כשאברהם אבינו היה באוהל, הוא יוצא החוצה מהאוהל, תסתכל על השמיים, תראה את הכוכבים, ואז תראה שכמו שאפשר לספור את הכוכבים, ככה אפשר לספור את הילדים שיהיו לך. לפי מדרשות, זה הפירוש שני שרש"י מביא, אמר לו, צא מהצטגנינות שלך, צא מעצמך. עד עכשיו אתה ראית במזלות, וראית, כמו שרש"י ממשיך, שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן. מה פירוש שאינך עתיד להעמיד בן? לא כתוב אינך עתיד להוליד בן, כי אברהם ילד ממנו בן ישמעאל. אז אם הוא ראה בכוכבים שהוא לא עתיד שלא יהיו לו ילדים, הנה עובדה שהיה לו, היה לו את ישמעאל. אלא רש"י לא אומר אינך עתיד ללדת בן, אינך עתיד להעמיד בן, להעמיד פירושו שיהיה לך בן יורש שהוא יהיה שלך, כי ישמעאל מתייחס לאגר, הוא גוי, אתה רואה שלא יהיה לך המשך שלך. עונה לו הקדוש ברוך הוא, אברהם אין לו בן, אבל אברהם יש לו בן, וכן שרה היא לא תלד, אבל שרה תלד כשיתחלף להם השם. אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל. פירוש שלישי אומר רש"י, דבר אחר, הוציאו מחללו של עולם. הקדוש ברוך הוא פשוט לקח את אברהם אבינו, הרים אותו מלמעלה, מעל הכוכבים בגשמיות, הרים אותו למעלה, והגביאו למעלה מן הכוכבים, ואז הוא אמר לו, הבט נא, מה זה הבט נא? וזהו לשון הבטה, מלמעלה למטה, תסתכל על הכוכבים שאתה רואה אותם מלמעלה כלפי מטה. ואז מה קרה? אומר הפסוק, והאמין באדוני ויחשביה לו צדקה. מסבירה שהאמין בהשם, לא שאל לו אות על זאת. אברהם אבינו קיבל כרגע הבטחה שיהיה לו ילדים, הוא לא ביקש אות. למה הוא לא ביקש אות? כי הקדוש ברוך הוא אומר לו שאני אשנה לך את השם, יהיה לך מזל חדש ויהיה לך ילדים, אז מה הוא צריך אות? הוא מאמין.
איזה אות הוא נתן לו בארץ
ישראל? אבל על ירושת, זה המשך, אבל על ירושת הארץ שאל לו אות, ואמר לו במידע, על ירושת הארץ אומר, אני רוצה איזה סימן, זה נלמד בשיעור של מחר, ואומר לו במידע כי ירשן, אני רוצה איזה, עוד מעט יהיה פירוש נוסף על המילה במידע, אבל כרגע אני רוצה איזה סימן שיהיה לי אחיזה במציאות גשמית שבאמת יהיה לי ירושת הארץ. ואמר לו במידע, למה באמת, לכאורה, יש כאן דבר פלא, לכאורה, מה פירוש אברהם אבינו האמין ולא שאל אותה? גם אם אנחנו אומר לך, למה שהוא כן ישאל אותה? למה שיהיה לו ספק בדבר? ועוד יותר לדבר לא מובן, למדנו כבר שאברהם אבינו הלך ובנה מזבח, ולמה רש"י שם הסביר שלמה הוא בנה מזבח, ולמדנו זה ביום ראשון, שוירא השם אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. ויבן שם מזבח, ואז רש"י אמר על מה הוא שמח, על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל. שמע שיהיה לו ילדים לזרעך, שמע שיהיה ארץ ישראל, שמח, לא ביקש עוד לא על זה ולא על זה, ובנה מזבח כבר. למה פה הוא שומע עוד הפעם, אז הוא אומר ככה, טוב, על הילדים אני לא מבקש עוד, על ארץ ישראל אני כן רוצה עוד. הרי יום ראשון למדנו שהוא לא צריך עוד לא על זה ולא על זה, אלא קודם הוא התבשר על שניהם ולא ביקש שום עוד. קודם שקראו לו רק אברהם לבד, הקדוש ברוך הוא אמר לו, יהיה לך ילדים, יהיה לך ארץ ישראל, בסדר, מאמין. פה פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אברהם אין לו בן, אבל אברהם יש לו בן, אני משנה לך בן, שם ואין לך בן. אומר אברהם אבינו לעצמו, בן בטוח שיהיה לי, שינה לי את השם וזהו, אבל ארץ ישראל, אולי ההבטחה הקודמת של ארץ ישראל מתבטלת, כי אברהם יש לו ארץ, אברהם אין לו ארץ. אם משתנה המזל, אז אולי בתחום אחד זה משתנה לטובה, אולי ההבטחה הקודמת נשארה אצל אברהם, אברהם יש לו ארץ, אבל אברהם אין לו. לכן הוא אומר, טוב, על הבן לא צריך עוד, אבל על ירושת הארץ אני רוצה סימן שגם אחרי שינוי השם עדיין ההבטחה של ארץ ישראל נשארת. ויחשבה לא צדקה, הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. ופה כתוב, הרבי מביא פה באחד המקומות, שיהודי שמאמין סתם, אז לא נחשב לו לזכות כמו אצל אברהם שהאמין. למה? אברהם אבינו נקרא ראש המאמינים, הוא הראשון בכלל שהאמין. אז אצלו אמונה זה דבר שהוא חידש. כל יהודי שבאמת שכל הדורות מאמין, זה, אתה לא השקעת בשביל זה שום דבר. נולדת יהודי, האמונה כבר יש לך בתוך הנשמה שלך. יהודי מאמין גם בלי עבודה. לכן אצל אברהם ויחשבה לו צדקה. אצל אברהם הוא היה ראש המאמינים, לכן אצלו זה נחשב למשהו. רש"י כאן מביא כבר עוד פירוש על המילה במעידה, שאומנם נלמד את זה רק בשיעור של מחר, אבל נכון שהוא כבר הזכיר את זה קודם, אז הוא אומר דבר אחר, פירוש נוסף על המילה במעידה שנלמד בפסוק חץ, לא שאל אות, לא שאברהם אבינו ביקש איזה אות על המילה שמה במעידה, אלא אמר לפניו, הודיעני באיזה זכות התקיימו בה, תודיע לי, נכון אתה מבטיח לי שיהיה ארץ ישראל, באיזה זכות יהיה להם את הארץ, מה הם עושים בשביל זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בזכות הקורבנות, קורבנות שהם יקריבו, וזה נלמד בשיעור של מחר, שהוא אומר לו, כחל יגלה משולשת, וכל הקורבנות, כל הבהמות הללו, זה מרמז על הקורבנות, שזה בזכות זה הם יקבלו את ארץ ישראל.